הנה אנחנו ממשיכים בלימוד של הספר הקדוש אורות. ואנחנו בחלק הנקרא אורות ישראל. ואנחנו בפרק חמישי הנוגע לישראל והעמים, ואומות העולם. ואנחנו בעמוד קוף נון בית. קוף נון בית. פסקה גימל. הרוח והמעשה מתהימים הם יחד בדרך יחוסי. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. זה מה שמסביר מדוע יש מצוות מיוחדות לישראל יותר מלגויים, ללוויים ולכהנים יותר מאשר לישראל, לכהן גדול יותר מכהן רגיל וכדומה. כלומר, ככל שאתה יותר נעלה ברוחך, אתה זקוק ליותר תשתית מעשית, ואפילו הייתי אומר יותר מדויקת בפרטיה. כן, הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך יחוסי, רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. לכן מה שמחייב אותי לא מחייב את הגוי. כי הוא לא זקוק למה שאני זקוק. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. כלומר, אף פעם המעשים לא ידביקו את הפער שמבדילים בין המעשה לרוח. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לחולה ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית, וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. כאן הייתי אומר שזה מה שהוא אמר כאן עד עכשיו, במידה מסוימת, איננו קשור לנושא. זאת אומרת, הנושא הוא הנושא של ישראל ואומות העולם, וכאן הוא מדבר על הייחודיות של ישראל. התכונה האוניברסלית, תודה רבה. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם. לעולם, עולם הרוח גדול מעולם המעשה, זה ברור. למשל, אדם יש לו רעיון, בשביל זה הוא מקים ארגון. ברור שהרעיון טס רחוק מאוד, והארגון יותר לאט, נכון? אתה רוצה לעשות קופת צדקה, כי אתה רוצה להיטיב עם הרבה אנשים. עכשיו אתה צריך להתחיל כל מיני רישומים, לפתוח חשבון, כל מיני דברים כאלה, נכון?
פינת הקפה במכון מאיר.
למשל, כן? כלומר, יש רעיונות גדולים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מרכז ללימודי יהדות בישראל, וזה מצטמצם לפינת הקפה. מי לקח את הסוכר, למה המים לא חמים, למה המכונה הזאת לא עובדת, וכדומה. כן, כלומר, יש הבדל, אם כן, בין הרוח לבין הכלי המעשי. אבל אין ארגון בעולם שאין לו פינת קפה. בלי זה לא קיים. טוב, התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם. על כן, ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. כן, יש לכאורה איזשהו ניגוד בין פטריוטיות ישראלית לבין החפץ של תיקון העולם כולו, אחוות העמים, אחוות בני אדם וכדומה. לכן האנשים בעלי אופי אוניברסלי מרגישים ניגוד ללאומיותם. בעולם הגויים זה נקרא ימין ושמאל. למרות שזאת לא המשמעות המקורית של המילים האלה, אבל בדור האחרון ימין ושמאל הפך להיות הפכו להיות מילים נרדפות לסגירות ופתיחות. כן, איש הימין
הוא אוהב את אומתו ואת ארצו. הוא רוצה להקות בשורשים. לעומת זה, איש השמאל, או הייתי אומר הקוסמופוליט, הוא איננו מעוניין בשורשים האלה, הוא רוצה להתאחד עם רוח האדם בכללה, עם כל האנושות כולה. ואז יש מתח, מדוע? בגלל שאין אדם בעולם שאין לו שורשים, ואין אדם בעולם שאין לו אידיאל כללי. אלא שזה עניין של מניות. באיזו מידה אני מקדיש לפטריוטיות השבטית לאומית שלי, ובאיזו מידה אני משייך את עצמי לאוניברסל, לקוסמופוליטי. או בשפה של ימינו, לכפר הגלובלי. כן, זה השאלה. והשאלה היא, האם יש פתרון לניגוד הזה? הניגוד הזה עושה את האדם ללא מאושר. אדם ללא שורשים זה לא אדם. אדם רק עם שורשים זה גם כן לא אדם. אני אגיד את זה אחרת. אולי אני אנסח את זה ככה. הברירה היא, אם אני מקצין את הדברים, כן? או לאהוב אהבת נפש עמוקה את עמי ואת ארצי. הקצה של האמירה הזאת זה, ואני שונא את שאר העולם. אפשרות שנייה, אני אוהב את כל העולם, אהבת נפש עמוקה. והקצה של זה, ולכן אני שונא את עמי ואת ארצי. ברור שבמציאות יש הרבה יותר נואנסים. בכל אדם יש שני המרכיבים. אבל בסופו של דבר יש ניגוד מהותי בין שתי האהבות, בין שתי היניקות. עד כאן מובן? אז מה עושים? מה אתה רוצה?
השמאל. כן. ששומע במרכאות, זה פרקטיקה של חיים או שזה אידיאל?
אין לי מושג. אין לי מושג. עכשיו, זה גם כנראה תלוי באנשים. יש אנשים כאלה. יש אנשים כאלה. עכשיו אני רוצה קצת להתקדם. אבל מה בעם ישראל? בעם ישראל הבעיה בכלל לא קיימת. כי האומה הישראלית היא ביסודה אוניברסלית. כי הרי היא הוקמה לשם כך. העשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, זאת הלאומיות היחידה שהיא כל כולה אוניברסלית. ולכן, ככל שאני יותר נאמן לזהות היהודית שלי, אני יותר ויותר נאמן לתיקון העולם. יוצא שכאשר אני מחליש את הקשר שלי עם הזהות היהודית שלי, אני פוגע בייעוד האוניברסלי שלי. כן? אז בישראל הקונפליקט לא קיים. זה מה שאומר כאן. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עד הנה הרוח שבפני האדם. על כן ירגישו מחנה כי מסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם, על המעשים האלה, דיינו המצוות, חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים שהכללתם עולה עד מרומי עד, עד מקום שהעין מתעששת שם והרוח המופשט המלא זוהר רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו הינם המטבע הראשי של צביון ישראל. עם לבדד מצד אחד ואורגויים מצד שני יחד. מובן?
מה זה מתעששת?
מתעששת הכוונה שהיא כבר לא רואה בצורה ברורה, כמו מתעששת. כן, כמו תמונות נשים למשל. טוב. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. כלומר, תשמע להגיד, מה שחשוב זה הבעיות המיידיות. איך אתה פותר את בעיית המשכורת של מגזר פלוני? לא אמרתי שזה לא חשוב. להגיד שזה הכל, זה לא מתאים לרוח האומה.
התמיה של רוחות מפלגתיות, שכל ענייניהן הם מחיה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, רק כפי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד לכל תאווה הרעית תוכל להתרומם אליו, מכשילה היא את רוחו. כלומר, יש פה ביקורת את כוחו. יש פה ביקורת על החילוניות החומרנית. על כן, לא תידום כנסת ישראל מזמרתה הפנימית בכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי. תמתק את מרירותו ותאגד האומה כולה עם כל דרישותיה. ומריח האדנים העליונים שלה ישובו החיים המפלגתיים גם הם להיות מוטבעים באותה הצורה החביבה שיש בה טוב ונשגב, לא רק הכרח ומלחמת בשר. והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי אשר יספיק לחדור בכל האומה בצורה מתוקנת המלאה אמון של אחים, לא רק בביטויים ריקים, כי אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע המרכז את החיים ודרישותיהם. וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עוד דלות ומסתמה, כי עם עושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לה. כלומר, לפי הרב, העיקרון של מלחמת המעמדות שבתורות הסוציאליסטיות, העיקרון הזה איננו תקף לגבי עם ישראל, שבו יש שיתוף פעולה של המעמדות, כשכל אחד ממלא פונקציה מסוימת, הוא בתוך התשבץ הלאומי, וכל אחד מזרים לשני את הטוב שבו. דלת, מה?
התסריט הזה מתי יכול להתקיים? רק
כשעם
ישראל בארצו.
הדבר הזה, התסריט הזה יכול להתקיים, ברור, רק כשעם ישראל בארצו. מה יכולת לעשות בחוץ לארץ? בחוץ לארץ הייתה שתול על גבי החיים הלאומיים של מישהו אחר.
רב,
אני
לא מבין איך זה קשור
להתחלה,
למה שהוא אמר על המעשה והרוח.
יש פה, לא יודע, הפסקה הזאת קצת קשה לי. כי יש פה כמה נושאים בבת אחת. כן, אבל הוא מתכוון כנראה לדבר על זה שצריך לקיים מצוות. זה מה שהוא רוצה לומר. וצריך לקיים מצוות ולהפסיק להיות סוציאליסטים מצומצמים. מה שהוא רוצה לומר. כי הסוציאליזם המצומצם החומרני הוא בא בשם האידאל האוניברסלי כביכול, הוא באמת איננו עוסק אלא בצד אחד קלוש של החיים. שזה הצד החומרי, בלבד, מלחמת הבשר, ככה הוא קרא לי. כן, בבקשה.
חשבתי כאילו באמת ש... כמה שאר מציג, כאילו, יש לו ביקורת כלפי התנועות הסוציאליסטיות שהן בעצם השמאל, שמכונת היום, לא?
כן, השמאל, כן, השמאל של פעם.
אפשר, כאילו, בעצם להגיד שהימין יותר מזוהה עם הצד היותר דתי, היותר... למשל...
לא, לא, לא. אני אסביר, המושגים של ימין ושמאל פשטו צורה ולפשו צורה.
כן, אבל בימין זה איכשהו נראה החלוקה.
היום ימין ושמאל זה כאילו דתי וחילוני.
משהו כזה.
כן, זה מאוד מאוד שטחי, זה ממש לא ככה ביסוד. ודאי שבימי הרב זה לא היה כך.
אז דווקא אותם אנשים שבאו, זאת אומרת, זו כאתאיסטים, זאת אומרת שבאו מאירופה והיו קומוניסטים חלקם.
מה אתה רוצה? מה הקושייה? מה אתה רוצה? זה, מה ההערה? תסביר לי, מה אתה רוצה? פשוט לא הבנתי. טוב. פסקה ד'. כל דעה כוזבת המארסת את העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא ההכנות הנאותות שזה גורם לנפילה והשתברות. עכשיו כן, הרב נכנס לדיון מעמיק ורחב בנושא הדתות. ויש לנו כלל שלימדו אותנו חז"ל, אל תיבז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר. שאין לך דבר
שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. אז מה זה אומר? כן, מה אתה רוצה?
מה זה מהרסת?
מהרסת?
כן.
הכוונה הורסת הרבה. רק שזה בפיעל. הורס זה בקל, מהרס זה בפיעל. כמו שבר, שיבר. בסדר? מה? פחד, פיחד. מה אתה אומר?
איך הציטוט הזה?
איזה ציטוט?
הרב אמר
פרקי אבות. פרקי אבות, כן, פרקי אבות. בפרקי אבות אמרו רבותינו, אל תייבז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר. שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה.
מה הכוונה בלהפליג?
להפליג הכוונה להגיד שזה לא יכול להיות, שזה שטויות. כן, מישהו בא ואומר לך, אתה יודע, הארץ שאתה יושב עליה, היא באמת כדור. והכדור הזה מסתובב מסביב לעצמו, ועוד הוא מסתובב מסביב לשמש, וכל זה מסתובב בתוך הגלקסיה. באמת.
כן?
תן לך, זה להפליג הכוונה להרחיק. כן, זה כמו שתאמר, אני יודע, לפני 150 שנה בפולין, מישהו היה אומר לך שיבוא יום שבבייגל יהיה גם טעם. כן? זה ממש גוילם כדי גדורים כאלה. כן. אז זה מה שאומרת לך המשנה, אל תפליג לכל דבר, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. אם נבין לעומק את מה שחזל התכוונו לומר במשפט הנפלא הזה, בעצם הם רצו להגיד שהכל נכון.
לא נכון. כלומר, שיש בו נקודה מסוימת של נכון, לא הכל נכון.
אתה אומר שהם התכוונו להגיד שבכל דבר לא נכון, יש משהו נכון. אני לא הבנתי את זה ככה בכלל. כי אין לך דבר שאין לו מקום. אין הכוונה שאין דבר שאין בו משהו נכון.
בזמן מסוים. לא כל הזמן. כשאתה אומר על משהו שהוא תופס, צריך להיות כל הזמן ובכל מקום.
אז המשמעות היא שהדבר הוא נכון, רק שהוא לא במקומו. למשל, האם זה נכון ללכת עם בגד ים?
בשפת הים כן.
בפינלנד לא. נכון? בשפת הים כן. נכון? אז אם אתה רואה אדם משתזף בקוטב הצפוני, אתה אומר, זה אומנם דבר שהוא נכון, רק שהוא לא במקום הנכון. בסדר? אז זאת אומרת שיש, כך גם לגבי אידיאולוגיות, רעיונות, דתות, כל הדברים שנאמרו בעולם נאמרו לא סתם. הם נאמרו בגלל שהם נכונים במקום מסוים, והם לא נכונים במקום שאליו הם נפלו. ולכן העבודה של החכם איננה צריכה להיות שלילת הדעות, אלא השבתם אל מקומם. ואז הן מתמתקות, והן נכללות בתוך האמת הגדולה. כן, בבקשה, אדוני.
יכול להיות, זה דומה לשעון שלא עובד. אבל פעמיים ביום הוא מראה זמן מדויק.
אתה אומר ככה, יש שעון שלא עובד, אבל פעמיים ביום הוא מראה על זמן מדויק. זה ממש לא אותו דבר. כי אני מתכוון שהשעון הוא תמיד עובד נכון, רק שהוא לא בזמן הנכון. כלומר, שעון שבשעה 12 יאמר לי שהשעה 5, הוא צודק רק לא במקום הזה. בסדר? למשל, האם זה נכון, למשל, לקחת פסל מזהב ולהשתחוות לו ולהקריב קורבנות לפניו? מה אתה אומר? זה תלוי, זה מה שעושים במקדש עם הקרובים, לא? הקרובים זה פסלים מזהב, ואנחנו משתחווים מולם, ואנחנו גם מקריבים קורבנות מולם. לא רואים במקדש, לא? רבי יש פרוכת, זה הסיפור. ואם אני אפתח את הפרוכת, יהיה אסור להקריב קורבנות?
שאלה מהיום, שזה הרבה מיני דעות ומעשים.
כן. זה נכון שצריך לאהוב את כולם. נכון? זה נכון. רק שזה לא במעשי כעת. נכון? אי אפשר כעת להיות כזה, למשל, למשל, דוגמת הוותרנות היא מידה טובה. זה מצוין. ותרנות בתחום הלאומי זה מידה רע. אדם צריך לוותר על ממונו, למשל, באופן פרטי. ברגע שזה הממון של האומה, אסור לו.
אז גם בכלל הזה בעצם יש, החלוקה היא לא על כל דבר בגודל קטן אפשר להגיד שיש, מצאים שזה נכון או לא. נגיד, הנושא של הוותרנות שם אמר, אי אפשר להגיד שוותרנות במידה הלאומית זה דבר טוב, אבל לא כרגע. כלומר, יש בסוף איזשהו חילוק כזה ש...
יכול להיות שגם ותרנות במובן הלאומי זה טוב לפעמים. לכן, למשל, יש לנו נביאים שציוו עלינו להתנהג בהתנהגות לאומית בוגדנית. למשל, ירמיהו הנביא, שציווה לא להילחם במלך בבל, אלא להיכנע. ולכן, אנשי המלך זרקו אותו לבור. אמרו שהאיש הזה הוא בוגד. נכון? והם צדקו. אלא, אם כן, זאת הייתה הנבואה. הנבואה באותה שעה רצתה את הבגידה הלאומית הזאת. מובן? טוב.
מה טוב בנאציזם?
מה טוב ב? נאציזם? בואו נראה, מה הם אמרו הנאצים? הם אמרו שצריך להיות חזק. ושצריך לתת לנפש האדם ביטוי מושלם, לא להפריע לנפש על ידי כל מיני הערות מוסריות מחלישות. יש בזה אמת או אין בזה אמת? יש בזה אמת. רק שבעיה אחת, שאתה לוקח את זה כערך יחיד, זה הופך להיות זוועה. מובן? אבל זה שצריך להיות חזק, זה אני חושב דבר ברור. כן?
אני רוצה להמשיך בכיוון הזה, בבקשה. אתרי אינטרנט היום. אתרי אינטרנט.
כן, אתרי אינטרנט, כן.
מדברים על כך שחמישית מהם הם אתרים פורנוגרפיים. בערך.
חמישית? וואו.
כן. מדברים על כך שיש אתרים שבהם אפשר למצוא סמים, איך לרצוח, איך להתאבד, איך להכין חומרי נפץ, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, שאתה אומר מקום, אמנם לא יכירה. מה הטוב בזה? או איפה נקודת האמת בדברים האלה?
מה נקודת האמת בעריות? זה מה שאתה שואל, נכון?
זה אחד מהדברים, זה הרב הסביר פעם, שזה המשך החיים, הוא משהו...
המשך החיים, ברור. נו, מה עוד?
מה?
סמים. מה נקודת האמת בסמים? בקשת הנעלם. נכון?
הנעלם?
הנעלם.
האדם רוצה... זו בריחה?
מה? זו בריחה, ודאי שזו בריחה. מה הדבר הטוב בבריחה? שאדם רוצה להימלט אל מקום טוב. מובן? אתן לך דוגמה שמובאת על ידי רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון שואל מדוע יש עצלות בעולם. מה הוא עונה? הוא אומר כי בני אדם מרגישים מה זה חיי העולם הבא. הרי בעולם הבא לא עושים, נכון? מקייפים, נכון? אז בני אדם מרגישים שיש משהו כזה. ולכן הם רוצים להקדים את הזמן.
לכן עצמך בפרקלים.
כן, אכן עצמך, כן. אבל ברגע, כי אם אתה אומר לי בן אדם, תשמע, אתה לא מתבייש, קום כבר. זה רע להישאר במיטה בשעה כזאת. אתה מפסיד תפילת ותיקין. מה יהיה? ומה יהיה עם פתיחת אליהו? אתה לא מתבייש? זה רע. אותו אדם מתחת לפוך חושב, שימשיך לדבר, אני יודע שזה טוב כאן. עכשיו, כלומר, יש איזה, כלומר, זה מה שהיצירה אומר לו, אבל זה אמת. אבל אם אתה בא כמו רבנו סעדיה גאון ואתה אומר לו, תשמע, אני מבין את מה שאתה רוצה. אתה רוצה את חיי העולם הבא. אני מאוד מעריך את זה. אז אותו אדם מתחת לפוך מתחיל לחשוב, יש מישהו שמבין אותי. הוא נתן מקום להרגשה שלי. עכשיו אני מבין, א', שזה לגיטימי, ב', אני מבין שזה לא במקום הנכון, שזה בעולם הבא, אז בינתיים אני אעבוד, אז הוא קם. אותו הדבר. כלומר, אין דבר בעולם שאיננו קיים מכוח איזשהו גרעין של אמת שיש שם. ואותו הגרעין, כיוון שהוא שם ולא בודד, הוא ממשיך להזיק. כל זמן שלא תעמוד על נקודת האמת שיש בדעה הפגומה, אתה לא תצליח לנצח אותה באמת. בסדר? כי היא תמיד תבצבץ.
במשך 4,000 שנה, 5,000 שנה, עוד לא פתרו את הדבר הזה, עוד
לא הגענו לנקודת האמת. במשך 4,000... שכל דור ודור,
כל פעם מחפשים
חדש
נקודת האמת שלו.
נגיד ככה, במשך 4,000-5,000 שנה, סוגיות גדולות כבר פתרנו, ועכשיו אנחנו עובדים על חומרים יותר דקים. עכשיו, כשאתה עובד על חומרים יותר דקים, זה לא אומר שזה פחות כואב. לפעמים זה יותר כואב. אבל זה נמצא שם. יש עבודה שם גם כן. מובן? פתרנו למשל הקרבת קורבנות אדם. אין היום מנהג בשום מקום לקחת תינוקות חמודים ולהכניס אותם לתוך האש כדי להביא גשם. אף אחד לא עושה את זה. מה? מה המקום של זה? יש פה מקום עמוק מאוד. ההבנה שהאלוהות היא הדבר היקר מכל. ולכן אני מבטא את הדבקות שלי באלוהים על ידי הבאת היותר יקר. אין היגיון בזה? ואז צריך לברר, אז למה לא?
אדם קרוב לעצמו שיביא את עצמו במקום את הילד.
אתה אומר שאדם יביא את עצמו. נו, למה לא? אז שיביא את עצמו. גם זה אסור. כן, התורה אמרה לא לעשות את זה, לא להקריב את עצמו. השאלה היא למה? בסדר? שאלה טובה. על זה דיברנו בשיעורים על הקורבנות. מה? על ספר ויקרא, דיברנו על זה.
גם הנפש החיים.
מה הנפש החיים?
גם, דיברת על הקרבה.
בנפש החיים דיברתי על הקרבה? מה אתה אומר? טוב, אז לכן אומר כאן הרב, כל דעה כוזבת המהרסת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות. שזה גורם לנפילה והשתברות. כן? למשל, אדם חושב שיש לו כנפיים, ולכן הוא קופץ מהגג, ולמרבה הפלא, לא מצליח לעוף. הכיצד? האם הבקשה שלו לעוף היא בקשה מטופשת? לא. רק הוא לא הכין את עצמו כראוי. בסדר? טוב. הנה, ואז יש לנו פה כמה דוגמאות. עבודה זרה. אין דבר מתועב יותר מעבודה זרה ביהדות. והנה, הרב הגדול, הרב קוק, בא לתת עכשיו אפולוגטיקה של עבודה זרה. האם תשאולו, מה? טענה והגנה. כן? הוא עכשיו כתב, הוא עושה כתב הגנה לעבודה זרה. האמת היא, הוא לא הראשון, גם בספר הכוזרי, שמלך כוזר היה לו חלום, שבו המלאך היה נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אך מעשך אינו רצוי. והמלך היה משתדל מאוד בדת הכוזרים, והוא מקריב שם בהיכל אשר להם בלב שלם. אך עם כל שהיה משתדל, היה המלאך נראה אליו ואומר לו, כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. עכשיו שימו לב, הפתיחה הזאת בספר הכוזרי. ספר הכוזרי זה אחד מספרי היסוד של מחשבת היהדות, נכון? והיהדות חושבת שעבודה זרה זה דבר מתואב, נכון? ומה היא אומרת, פתאום היהדות הזאת, שאותו עובד עבודה זרה, מלך כוזר, שהוא הרי היה עובד אלילים, כוונתו רצויה. כלומר, יש יחס של כבוד אל הרצינות של עובד האלילים. כל הכבוד. הוא עובד אלילים, זה מתואב, אבל באיזה רצינות הוא עושה את זה? כל הכבוד. הוא בא?
יש גם סיפור של הבן
ישחי,
משהו כזה, על משחקי קלפים בלילה, משהו.
יש סיפור של הבן ישחי על משחקי קלפים בלילה. אין לי יודע על מה אתה מדבר.
הוא רואה אותם ככה איך שמתמידים וכדומה, ולומדים ומתלהבים וזהו, זה אמר לעצמו, תבן ונאיתם.
הוא למד מהשחקני הקלפים מוסר, טוב? אז אין פה איזה מבט מכיל את האחר. הכל ממניעים אינטרסנטיים של הדרך לבטל את האחר על ידי בידוד נקודת האמת. אולי אני אגיד את זה אחרת. יש לי רצון לבודד את נקודת האמת. כי באמת, אני מעוניין באמת. ואני אגיד לך יותר מזה. כאשר אני בא לבודד את נקודת האמת בזולת, אני מוכן אפילו לבודד את נקודת האמת שבקרבי. וברגע שתתברר נקודת האמת שבקרבי, השטויות שאני מאמין בהן תתבטלנה מעצמן. אני בסופו של דבר מעוניין גם את השקר שבי לבטל. ואז כשנקודת האמת שלי נפגשת עם נקודת האמת של האחר, אז אני והוא מרוויחים שמגיעים אל האמת. זה לא קשור בכלל לשאלה של אינטרסנטיות, להפך. זה אידיאליזמוס של בקשת האמת. הלאה. מה? זה לא אינטרסנטיות, זה אידיאליזמוס של בקשת האמת. ולכן יש גם עין טובה על הכל. יחד עם זה, אם אני רוצה להיטיב עם מישהו, זה לא ייטיב לו שאני אגיד לו שהרע שבו זה טוב. לפעמים אנשים מרוב חמלה אומרים לאדם על החסרונות שלו שהם טובים. נכון? אם אני באמת אוהב אותך, אז אני גם ארצה לתקן אותך. לפחות את הטעויות שלך להסיר ממך.
אם זה כך, אם יש משהו טוב בעבודה זרה, כן. כזה או אחר, למה התורה מצווה להשמיד את כל העבודה זרה בארצנו? אולי תשאיר משהו
שיש מודל. אם עבודה זרה זה טוב, במקום יש משהו טוב, מדוע התורה ציוותה להשמיד עבודה זרה רק בארצנו? למה התורה לא ציוותה להשמיד עבודה זרה בעולם כולו? מה אתה אומר?
פה אין לה מקום במקום אחר, יש לה מקום.
יש לה מקום במקום אחר.
כן, אבל פה אפשר ללמוד ממנה.
זאת אומרת, זה כמו שתאמר, האם זה טוב לשחק שחמט? התשובה היא כן, רק לא בחמל. כי בחמל זה ממש מפריע, אנחנו צריכים לקבל החלטות חשובות בנושא הגרעין האיראני, אם מישהו עכשיו יתחיל לשחק שחמט זה יפריע, נכון? אז זה מה שאנחנו אומרים, עבודה זרה, יש צדדים שיש להם מקום, לא בבית ספרנו. אבל זה לא אומר שאין לזה מקום. עכשיו יש לי עוד שאלה, למה התורה ציפתה לעבוד עבודה זרה במקדש? מה אנחנו עושים עם כל הקורבנות? מאיפה זה בא כל הקורבנות האלה? יש לי שאלה, מאיפה באו כל הקורבנות האלה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם? מאיפה זה בא בכלל? הרעיון לקחת פרה, לשחוט אותה, להקריב את האיברים שלה, לשרוף את זה באש. אבל מאיפה השם לקח את זה? זאת הייתה העבודה המקובלת בעולם העתיק. נכון? זה התחיל מעובדי עבודה זרה. הם הקריבו קורבנות, והתורה אמרה את הקורבנות שעובדי עבודה זרה מקריבים, במקום להקריב להם, תביאו לי. עם שיפורים. נכון? אני לא יודע, אתם חולקים על הרמב״ם במורה נבוכים או לא? רגע, אתה מקשה את הקושיות של הרמב״ן על הרמב״ם? זה מה שהרמב״ן מקשה על הרמב״ם. אבל אני אגיד לך קושיה חרדית. מה, הרמב״ם לא יודע את זה? הגדולים לא יודעים? ברור, אם כן, הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת התנהגות שהיא אלילית ביסודה, לרומם אותה, להכניס אותה למקדש, לא? אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים. את אלוהיהם על הערים הרמים, הכל, צריך להשמיד את הכל. ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשו כן לשם אלוהיכם, כי מלא מקום אשר יבחר השם מכל שבטיך לשכנו תדרשו. ובאת שמה ואבתם שמה את עולותיכם, ואת זבחיכם, ואת שלמי נדריכם, ואת כל נדבותיכם, אשר תדירו לשם. נכון? זאת אומרת שאתה רואה שיש פה גרעין אמיתי, רק שהגרעין הוא מחוץ למקומו. כיוון שהוא מחוץ למקומו, צריך לבטל אותו מן המקום ולהביא אותו אל המקום. בסדר? כן, בבקשה. מה?
קורבנות, לפני בריאת העולם.
אתה מקשה על הרמב״ם, נכון? בסדר, אז תקשה על הרמב״ם. אני לצורך העניין מביא כאן את דעת הרמב״ם, כי זה עוזר לי להסביר את הרעיון. יש לך קושיות על הרמב״ם? איך אומרים? אתה הקשית על הרמב״ם, דפקת את אגד. אין, זה לא... הרמב״ם זה, זה, זה פירמה. טוב. אם כך, עבודה זרה, מה יש לך מה... כן. אז אם כן, העבודה זרה, אנחנו נראה כאן. אגב, יש ביטוי מאוד מעניין שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. מי תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. שאם לא כן, לא מובן, למה היינו צריכים להיות עובדי עבודה זרה מקודם? מה זה נותן? בשביל מה להזכיר את זה? אין רואים, מתחילים בגנות, מסיים בשבח. למה להתחיל בגנות? להראות שהעלייה יותר גדולה, זה הכל. או אולי יש משהו ללמוד מן הגנות. אתה חולק על הרב קוק? אין. אנחנו נאמנים לגדולי ישראל. בעולת ראייה, הרב קוק אומר שזה היה טוב שהיינו עובדי עבודה זרה. בגלל שאם לא היינו מתחילים מעבודה זרה, אז היינו עובדים את השם בשכל בלבד, ואז היינו כאלה אינטלקטואלים, בספרייה הלאומית, לא להפריע. זה מה שהיינו עושים, נכון? אבל עובדי עבודה זרה, הם יודעים לרקוד, והם יודעים להריח, והם יודעים לשמוע מוזיקה, והם יודעים להיות ברברים, יש דם שמשפריץ לכל הכיוונים, ויש אשן. זה משתף את כל כוחות החיים. כל עצמותיי תאמרנה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה משתתף בעבודת השם. מובן?
יש אפשרות שבשלב הבא גם קורבנות קוראים. זאת אומרת, אם היום הקורבנות כל כך זרים לנו לכאורה לפחות בתפיסה, אז יכול להיות...
מי אמר שזה זר לנו? גם אנחנו עובדי עבודה זרה. הטבע של האדם זה לעבוד עבודה זרה. לכן אם התורה אמרה לקחת התנהגות של עובדי עבודה זרה לעבודת השם, כנראה שזה נצרח. אגב, זה לא רק הרמב״ם אומר את זה. גם המקובלים אומרים את זה. רק שיש להם שפה אחרת לומר את זה. הם מדברים במקום על השפעה תרבותית והתפשרות עם הרקע הפולחני של אותם הימים, הם מדברים, יש להם מילה יותר מלוטשת. העלאת ניצוצות. אז אותו הדבר. בסדר?
באיזה מובן עכשיו אנחנו עובדי עבודה זרה?
באיזה מובן אנחנו עובדי עבודה זרה?
עכשיו כן.
אנחנו הרבה עבודי עבודה זרה.
קורבנות, קורבנות...
איפה החוט האדום שלך? מה? אין לך חוט אדום?
ברגל.
קורבן. כן?
לא, אבל הרב, כי מבחינת קורבנות, כמו שהוא שאל, היום כבר...
אנחנו היום אנשים מאוד חדושים. מוכנים לעבוד רק עם ריגושים מאוד מאוד נמוכים. כלומר, מאוד דלים, יותר נכון. אבל זה בגלל שהתרבות התדרדרה. אבל ברוך השם, הדברים עכשיו הולכים וחוזרים. פעם ראיתי באינטרנט, יש אתרים באינטרנט שאפשר לראות, וראיתי באינטרנט שיש בישראל כמה מאות אנשים שהם עובדים לאלילי כנען, לבעל ולאשתורת. חידשו את העבודה. מעניין. טוב, קצת, הם צריכים אולי טיפול מיוחד, אבל יש. מה אתה אומר?
האם אפשר לעשות התמרה? עבודה מוזרה מודרנית לדברים כמו כסף, או אופנה, או דברים כאלה?
שום דבר.
או שזה לא ממש עבודה זרה?
מה, כסף והנאות ואופנה ודברים כאלה? זה לא עבודה זרה. זה דל שבדל, זה קשקושים. בסדר? אדם שרודף אחרי הכסף, הוא חייב סקילה או לא?
לא.
לא. אז כנראה שזה לא רציני.
יש איזה מושג שיהיה כספו אל איזה אבו, לא בענבי.
כן, כן, אני לא אמרתי שלא. למשל, גם כל הכועס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, נכון? אמרו חזר. כל הכועס. אחד מתרגל, זהו, כעובד עבודה זרה. חייב סקילה או לא? לא חייב סקילה. כן, זהו. אז כן, זה לא נחשב. מה אתה אומר?
אפילו אם הוא אומר עכשיו שנכון, זה בדיוק כזה שאומר שבלי זה אני לא יכול לחיות.
נכון, אתה צודק, יש אינטואיציות קרובות. אבל...
על כוכבים למשל, כוכבי זה, כאילו, זה הזה שלי, כאילו, מיני ביטויים כאלה שמורים שהוא... זה האליל שלו, כאילו.
וכאילו כזה. טוב. אז אם כן, אומר הרב, אגב, צריך להבין לגבי עבודה זרה, אני רוצה להוסיף עוד משהו. היה אדם אחד ביאור כסדים ששבר את הפסלים, כן? ככה המסורת של חז"ל. ושואל הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, בפירושו, בהשגה שלו על הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הוא שואל, מדוע שם ועבר ונוח לא שברו את הפסלים? שאלה טובה או לא? הרי הם האמינו בשם. אז הרב אומר, לא נזדמן להם לשבר את הצלמים. כלומר, הם גרו, אברהם גר באופן מקרי ברחוב ששם הייתה חנות של עבודה זרה, של אבא שלו, ואילו שם ועבר לא גרו ברחוב ההוא, ולכן הם לא ראו את הצלמים, ולכן לא יצא להם לשבור. כן, זה מה שאומר הראב"ד. ראיתי? כן, ודאי שזה דחוק. אבל אתה חושב שהראב"ד לא יודע את זה? לראב"ד יש הבנה שלו. צריך להבין את הראב"ד. הראב"ד מתכוון לומר ששם ועבר חשבו שזה לא טוב לשבור את הצלמים. כי באותם הימים הקדומים, הצלמים, זה מה שהחזיק את עולם הערכים של בני אדם. ברגע שאתה שובר לו את הצלם, שברת את המוסריות שלו. שברת את הכל, את משמעות החיים שלו. ולכן אפשר לומר שאברהם אבינו היה אדם מאוד נועז, שהוא החליט שהגיע הזמן גם את זה לשבור. וזה לא היה קל. תאר לעצמך שאברהם אבינו היה עושה את זה מוקדם מדי, העולם היה נסוג אחור. ואם אברהם לא היה עושה את זה, גם אז העולם היה נסוג אחור, כי הגיע הזמן. כלומר, השפיטה של מהו הזמן שבו צריך לשבור משהו, זה דבר מאוד עדין, שדורש חוכמה רבה. בסדר? לכן אומר גם לגבי עבודה זרה, אתה רואה שעבודה זרה זה מה שהציל את העולם בימי קדם. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים. במיוחד עבודה זרה הקדומה של מצרים. אם ראיתם פעם עתיקות מצריות, ראית פעם עתיקות מצריות? לא ראית עתיקות מצריות. משחק כדורגל ראית? אז תאמין לי שזה הרבה פחות חשוב מעתיקות מצריות. רואים בעתיקות המצריות שכל התרבות של מצרים הקדומה הייתה הניסיון לתפוס את העוצמה שבעולם החושים. משהו מזה אפשר למצוא היום באומנות האפריקאית. כן? יש משהו שם, באופן שבו הם תופסים את המסכות, את עץ, את העץ השחור הזה, שכחתי איך קוראים לו. בקיצור, מה שאומר כאן הרב, העבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים. וירדה לשפלותה. כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. ולא קנתה ההכנות הדרושות שהן דרכי הדעה וההרגשה. המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. מה זה מבקר? יש הבדל בין להיות קבוע, להיות מבקר. מי שקבוע זה גסות. מי שמבקר יש עדינות. הנטייה מקו המקורי. עכשיו כאן הרב נתן לנו הקדמה כללית על עבודה זרה. שעבודה זרה ניסתה להקדים את זמנה. כן, מה אתה רוצה?
הרב ממשיך לרץ. עבודה זרה חוצה את קו וירדה לשפלות. זאת אומרת באיזשהו נקודה.
היא ירדה לשפלות של החושים. אני לא בטוח שלא צריך לגרוס כאן, וירדה לשפלותם.
כי רצתה לעלות, זאת אומרת, היה ניסיון לעלות וכתוצאה מזה הייתה...
כן, אבל זה היה מוקדם מדי. כלומר, הרעיון הזה להיפגש עם הקודש דרך החושים, אולי יש לו גרעין אמיתי, אבל לא בזמן ההוא.
כמו ששברה את המסגרות.
נכון, היא שברה את המסגרות. יפה. הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. כלומר, הגדרת אלוהים, זה מה שנקרא תיאולוגיה, בעברית שלנו, זה עבודה זרה. אמנם לא חייבים על זה סקילה, אבל זה השורש של עבודה זרה. יש פה הגדרה. בסדר? למשל, יש הגדרה מצויה היום ברחוב, כוח עליון. מכירים את הביטוי הזה? זה עבודה זרה. כן, הגדרה אלילית, כוח עליון. אם כן, הגדרת את האלוהות. מי זה האלוהות? כוח. רק מה? הוא גם עליון. מה?
האנרגיה.
האנרגיה. זה פנתאיסטי בסופו של דבר. איך אני יכול להתייחס למה שאני לא יכול להתייחס? כן, ברור, זו שאלה. לכאורה התפילה לפי זה היא בלתי אפשרית. איך אני יכול להתפלל אל מי שאני לא יכול להתפלל אליו? איך אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר עליו? נכון? וזה הקושי העממי המצוי. לכן רוב בני האדם שאינם רוצים להישמע משוגעים, מחפשים הגדרה למה שהם עושים. כן? הם מנסים להגדיר את האלוהות. ברור? והתשובה היא שאי אפשר להתפלל. אלא אם כן, אתה נביא. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא פונה אליך, אתה יכול להשיב לו. אם הוא לא פנה אליך, אז אתה בתחום הנקרא רגש דתי, שהוא בעצם היסוד של עבודה זרה. יש לנו פרשה שלמה בתורה על הרגש הדתי. מכיר את הפרשה? בכתיסה. קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר ידענו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אין התגלות יותר. אז בוא נמציא דת. בסדר? לכן אם אתה לא נביא, אתה לא יכול להתפלל. אז אנחנו הרי לא נביאים, ואני יודע בוודאות שיש פה אנשים שמתפללים. אפילו אני. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו לא נביאים. אז מי הרשה לנו?
הנביאים.
כלומר, הנביאים כתבו את נוסח התפילה, והם הכניסו שם את כל השאריות של עולמם הפנימי, כדי שיהיה לנו במה להיאחז.
מה,
אני לא מכוון בזה שום דבר. הקדוש ברוך הוא מכוון. זאת אומרת, לא אני בא אל האלוהות, האלוהות באה אליי. כשאני אומר ברוך אתה השם, אומר בעל נפש החיים, אני בעצם פותח שערים. אני אומר, ברוך פירושו מקור הברכות. נכון? אז ברוך אתה השם זה להיפתח אל השפע של מידת הרחמים. תהיתי? זה לא הכללה של האלוהות כמושג בתוך ההכרה שלי, שזה היסוד של עבודה זרה, אלא זה האינסוף שבא אליי. אני דווקא פתוח. ולכן זה מאוד מסוכן התפילה. כי אין לי במה להיחס. לא, אני לא מסתכל על כוחות. אני מודע לכך שמי שאינני יכול לדבר עליו, פונה אליי במידת הרחמים וכדומה.
זה מישהו.
זה מישהו, אבל כשאתה אומר מישהו, זה כבר לא הגדרה. משהו זה הגדרה. מישהו זה כבר לא הגדרה. כי במישהו יש אין סוף. אין סוף. כן? כי כשאתה שואל את עצמך מי אני, מי אתה, אין הגדרה. כן, זה אינסופי. דרך האישיות מתגלה האינסוף שבך. טוב, איפה היינו? אז אומר הרב, הנטייה מקו המקורי ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה, דהיינו חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. מובן? רק גילוי האלוהות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו השלום לימד לו כי לא יראני האדם וחי ולא תוכל לראות את פניי. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. וזה בדיוק בניגוד לנצרות. הנצרות חשבה שהיא יודעת את אלוהים. אנחנו קוראים בתוך הטקסט. כן. הנצרות חשבה שהיא יודעת את אלוהים. לכן על מה הם רבים הנוצרים ביניהם? על הגדרות של האלוהות. זה מגדיר ככה, זה מגדיר ככה. מונופיזיטים ואריאנים, וקתולים ואורתודוקסים ופרבוסלבים ופרוטסטנטים ו- ואבנגליסטים, וארמינים, וסונצינים, וכדומה, נסטוריאנים, למיניהם. כל אחד יש לו הגדרה אחרת של אלוהים, וכל אחד חושב שהשני נידון לגהינם נצחי בגלל שהוא לא קיבל את ההגדרה שלו. נכון?
למה זה... כל כך חשוב עליהם ההגדרה?
למה חשוב להם ההגדרה? כי הם החליטו שמצוות זה לא הקטע. אז מה נשאר? האמונה. אז צריך להגדיר את האמונה. נכון? ביהדות אתה אומר אין נצרות, זה נכון.
אין מושג של הגדרת האלוהות?
זאת אומרת שאין נצרות ביהדות, כן, יפה, אתה צודק.
אבל השור של הנצרות זה...
אין תיאולוגיה ביהדות, נכון. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים, היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה. כלומר, כשהתחילה הנצרות, היה איזשהו תוכן מוסרי, פילוסופי בעולם, ועל פי זה הם מדדו. ומן הדמיון שיש לה ידיעה במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה בטבעה לאליליות ונסתבכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם, כי אם על ידי שברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. כלומר, הנצרות מוזמנת להפוך לתלמידה של היהדות, ואז היא תדע להשתמש בנקודות החיוביות שיש בה, לגלות את דבר השם אלוהי ישראל ולבטל את התוכן האלילי. טוב, זו תוכנית גדולה וארוכה. עד כאן להיום. שלום.